הנה, זהו. אנחנו באוויר. שלום, קרן.
שלום.
מה שלומך?
נפלא להיות פה היום. תודה, נועם.
איזה כיף, איזה כיף. ברוכה הבאה לפודקאסט סיפורים של ריפוי. זה הפרק השישי, אם אני לא מתבלבלת, כי יש לי בוקר מבולבל קצת היום. ואני ממש ממש שמחה לפגוש אותך כאן. ואני אשמח אם תתחילי מלהציג את עצמך לכל מי שמאזין ומאזינה או צופה.
אז קודם כל, נועם, נעים מאוד. זה נורא מעניין. כל הזמן שאני אומרת נועם, אני חושבת את זה של הבן זוג שלי קוראים נועם. זה כזה, כזה נעים לי, ביתי לי. אז אני קרן חדד טאוב. אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. וגם אותך אני מכירה דרך זה ששתינו מטפלות בשיטה של שחרור קשרים אנרגטיים של רות ווב קריל. אני גרה בהר אדר, נשואה לנועם, כמו שאמרתי. אנחנו כבר 27 שנים ביחד כמעט. וזהו, בעצם, בראשי פרקים.
כן. אז את בעצם מטפלת זוגית ועושה עבודה אנרגטית, נכון? ואיך זה משתלב בעצם?
זו שאלה שעוד לא לגמרי הצלחתי לפצח. יש מקומות שבהם השילוב הוא ביכולת האינטואיטיבית, איזושהי הקשבה שהיא אחרת. איזשהו מקום שבו אני מצליחה לשמוע ולהבין ככה מעבר. הרבה מאוד מהכלים האנרגטיים משמשים אותי בשבילי בטיפולים הזוגיים. זאת אומרת שאני עושה עבודה עם עצמי, כדי להיות מדויקת יותר, נקייה יותר, ברמה של לזמן את האנשים שמדויקים לי, שיגיעו אליי, שאני אעבוד איתם. אני לא אתחיל את העבודה עם אנשים שלא מתאים לי. חלק מהזימון שלי זה שלא יתקשרו אליי בכלל אלה שלא מתאים לי לעבוד איתם, או שאם לא מתאים, אז שזה לא יצא לפועל בכלל, שהם יקבעו ויבטלו, יקבעו ויבטלו, ואז אני אבין ש... ולפעמים כשיש אנשים שהם יותר פתוחים לעבודה אנרגטית, אז אני אציע את זה ככלי נוסף.
כתמיכה נוספת.
כן.
אוקיי. ואני סקרנית לשאול, את שמה לב להבדל בעבודה שלך לפני הכניסה של הכלים האנרגטיים ואחרי?
אני חושבת שזה פחות העבודה, זה יותר אני. זאת אומרת, זה פיתוח איזושהי רגישות, לפעמים רגישות יתר, למה שמטופלים מביאים, מכניסים אל הקליניקה. עכשיו, זה לא משנה אם הקליניקה היא פיזית או היום שאני עובדת בעיקר בזום, הרגישות של מה ששמים עליי אנרגטית, או מה שמביאים למרחב שלנו, היא הרבה יותר גדולה.
וואו, בכלל לא חשבתי על זה, על איך עכשיו בתקופה הזאת עושים טיפולים זוגיים בזום. זה משנה לחלוטין את האינטראקציה.
זה משנה מצד אחד, מצד שני זה מאפשר לי להיות במרחבים נוספים, זאת אומרת, אני ממש בבית של המטופלים, ממש על המיטה שלהם לפעמים. וזה מאוד, זה מעניין כי יש את המקום הזה של הנסיעה שלהם אותי, נגיד אם הם עוברים ממקום למקום, אז הם לוקחים אותי איתם, שזה מעניין כי אם אנחנו מדברות ככה על הסתמה של דמויות, אז הרבה פעמים הם באים שבוע אחרי, מפן פגישה לפגישה ומספרים בפגישה הבאה שכן, כשאמרתי את זה חשבתי עלייך, אז הם נוסעים אותי איתם בכל מקרה, ופה זה פתאום, זה משנה ככה כל מיני יחסי כוחות, וזה מאפשר אינטראקציה מסוג אחר, גם הקרבה היא אחרת, בדיוק סיפרתי לקולגה שישבתי עם מטופל, ובמסך אנחנו הרבה יותר קרובים מאשר כשאנחנו יושבים בקליניקה. ויכולתי ממש לראות את כשאני מתי כשאני אומרת משהו, מתי שהוא אומר משהו, המטופל, הוא ממש בולע. וזה משהו שאולי לא הייתי שמה לב לדקות שלו אם היינו יושבים בקליניקה, כי הקרבה היא אחרת.
מעניין. מעניין, כי יש את הדברים שפתאום לא רואים. כי אנחנו כן. פתאום רק פלא גוף עליון, ויש רק... דברים בשפת הגוף שפתאום אנחנו מפספסות, אז זה מעניין לראות שיש את, את הפיצוי, כמו פיצוי כזה על זה שיש חלקים שלא רואים, אז רואים יותר טוב את מה שכן רואים.
כן, יש לא מעט מאמרים שנכתבו בשנה האחרונה על זה. אחד המאמרים הראשונים שנכתב עוד לפני הקורונה, אלא נכתב באופן כללי על המעבר לטיפולים מרחוק, טיפולים בזום, והתייחס לעייפות, עייפות הזום שאנשים חווים, שמטפלים חווים. והוא מדבר על זה שהעייפות נובעת מכך שאנחנו צריכים לפצות, להשלים את המידע שאנחנו בדרך כלל משלימים בדרך אחרת, אנחנו צריכים להשלים אותו עכשיו אחרת. ולכן אנחנו הרבה יותר מתאמצים כדי להגיע, לשמר את אותה רמת אינטימיות שאנחנו רגילים אליה.
מעניין.
אבל צוברים כושר בזה. אז זה נכון שאני לא רואה אם הוא מזיז את הרגל עכשיו, ולפעמים כשאני עובדת עם בן אדם אחד זה פחות, אבל כשאני עובדת עם שני אנשים לייצר את הקשר עין ספציפית עם אחד מהם ולא עם שניהם, זה משהו שקצת מתפצל. וכשאני פונה אני צריכה להגיד את השם של הבן אדם שאני פונה אליו. וזה מאפשר להמשיך את הרצף. וזה מאפשר גם מבחינתי, טיפלתי באנשים, כאילו היה יום אחד שהייתי באירופה בבוקר, אחר כך בדרום הארץ, אחר כך בצפון, שוב פעם בחול, וזה מאפשר איזשהו משהו מדליק.
כן, זה מאפשר הרבה, נכון. אז אני אשמח אם תספרי קצת מה הביא אותך לעולם הזה, של, של הטיפול הזוגי, אם זה מתאים לך.
אני, כשדיברנו לקראת השידור, אז שאלת אותי את השאלה הזאת, והלכתי איתה. ואחת המחשבות הברורות היא שהיה לי ברור שזוגיות זה משהו שהוא, זו פינה שאני סוגרת מאוד מוקדם, כאילו לא נשארת לי כסימן שאלה. את נועם הכרתי כשהיינו בכיתה י' ודי מהר אמרתי לו שאנחנו צריכים להתחתן. ואם אני חושבת אפילו עד אחורה, אז גם כשלי לא היה חבר בכיתה הבנות, מסביב, החברות מסביב תמיד ידעו לבוא ולשאול אותי שאלות שקשורות לזה. כאילו, כאילו היה לי ידע בזה. ובאמת אנחנו ניסינו כשהיינו בני 19, כי לקח לנועם פשוט זמן להשלים את ה... להבין שאין ברירה.
גם 19 זה צעיר.
כן, היינו הראשונים להתחתן. ומעניין שבכיתה שלי לא מעט מהבנות בכיתה התחתנו עם החברים מהתיכון, ובינתיים חוץ מזוג אחד כולם עדיין ביחד, שזה מקסים, כנראה האנרגיה של הכיתה הייתה כזאת. ואחרי שהתחתנו הייתי צריכה לבחור מסלול לימודים, היה לי ברור שזה משהו שאני רוצה לעסוק בו, הנושא של זוגיות. את שואלת אותי למה, אני לא יכולה להגיד לך למה. לא, היה לי ברור שאני נכנסת לטיפול, ודי מהר היה לי ברור שזה הולך להיות טיפול זוגי.
כן, מרגיש שזה פשוט כבר היה שם.
כן, כנראה.
אני אגיד לך למה אני שואלת, כי הרבה, מה זה הרבה זה? אנחנו עוד ממש, הפודקאסט הזה עוד ממש בתחילת דרכו, ועוד אין הרבה פרקים שמוקלטים. ויחד עם זאת, גם מתוך הסיפור שלי, וגם ממה שהקלטתי עד היום, וגם מזה שיש כל מיני קולגות שאני משוחחת איתן על הדרך שלהן, אז הרבה פעמים נמצא מטפלים ומטפלות, יושבים במקום שבו הם עברו איזשהו כאב, או איזשהו תהליך מאוד גדול, וזה חלק ממה שהפך אותם למטפלים. ואצלך זה כמו קו אחר, זה ערוץ אחר, משהו פשוט כבר היה שם, ופשוט נכנסת לתוך המקום שבעצם כבר היית בו, וזה, אז זה מעניין מאוד בעיניי, איך זה משהו שהוא קצת אחר ממה שאני רגילה אליו, בתוך דרכם של מטפלים.
כאילו ידעתי שאני אצטרך, יש מין ביטוי כזה שאומר שאנשי טיפול הם אנשים שצריכים, כאילו מי שמטפל הוא אדם שצריך 30 שעות טיפול בשבוע, בשביל עצמו.
אני לא מכירה את האמירה הזאת.
כן, לכן אנחנו נמצאים בקליניקה כל כך הרבה שעות, כי אנחנו צריכים את הטיפול. וכשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, זה מעניין, כי אם אני מסתכלת על, על, על הוריי, הייתה להם מין זוגיות סימביוטית כזאת, שבעצם המובהק היה שאבא שלי לא יכל היה בלי, להיות בלי אמא שלי, אבל בעצם גם היא הייתה קצת צריכה אותו בשביל להיות יותר יכולה, וזה לא שראיתי, לא ראיתי יותר מתווכחים, ולא ראיתי יותר מדי אנשים מסביב בוויכוחים, אבל כאילו זה משהו שהיה לי ברור שאני צריכה לעסוק בו, וזה לא אומר שאני לא כל הזמן עובדת גם על הזוגיות שלי, זאת אומרת, הכלים כאילו משתמשים בהם בבית גם.
כן. בואי נראה אם יש איזשהו משהו בחיים שלך שאת מרגישה שמלווה אותך בתוך כמו נושא או כמו כותרת הזאת של ריפוי של משהו ש זה ברור שבתוך הזוגיות וכמטפלת זוגית את עובדת גם עם שאר הכלים, אבל יש משהו שאת מרגישה שהוא כמו יש לך שם יותר דרך ויותר למידה והוא מעסיק אותך שההתפתחות שלך ממש נמצאת בו?
אני חושבת שיש שני נושאים שאני יודעת שמלווים אותי, אחד אני יותר מודעת אליו בתקופה האחרונה ממש, וזה הנושא של שייכות. אני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה ושואלת מה היה לי דחוף למצוא את הזוגיות כל כך מוקדם, זה היה איזשהו חשף מלהיות לבד, וזה קשור באמת לנושא של להרגיש שייכת וחנק. ואני חושבת, נושא נוסף שאני כל הזמן מתעסקת איתו, אני חושבת שכולנו מתעסקים בו ברמה כזאת או אחרת, זה הנושא של כסף. ואלה שני נושאים שאני כל הזמן מרגישה שאני ככה נעה בתוכם ומנסה לפענח אותם. ועכשיו כשאני אומרת את זה, אני אומרת, מעניין מה שהאיכות, הקשר ביניהם המיוחד אצלי. אולי כשאני אבין אותו, אני
יעלה
לרמה הבאה של הלמידה בו.
אוקיי.
Okay. של השייכות, של הלא להיות לבד, זה נושא מאוד מאוד מרכזי שלי. ואני רואה אותו כתמה שגם המטופלים מביאים. את היכולת להיות שייך בתוך הזוגיות, היכולת, הקשר ביני לבין משפחת המוצא שלי, ואיך אנחנו מסתדרים עם זה, הקשר ביני לבין משפחת המוצא של בן הזוג, אני גם, אם אנחנו מסתכלים על זה גם נגיד בכלים של קונסטלציה משפחתית, או בכלים האנרגטיים של מאיזה משפחות הגענו בגלגולים קודמים, אז זה גם ככה נורא מעניין לראות את ההקשרים והתכנים שאנחנו מביאים בהקשרים האלה, ואיך הם משפיעים עלינו היום. זאת אומרת, איך הזוגיות שלי היום מושפעת מחיים אחרים, מושפעת מהשושלת שלי, האם אני מרגישה מחוברת ושייכת לכל זה, זה נושא שאני כל הזמן, אני גם מסתכלת על, אני שמה לב שאני מסתכלת על העולם דרך מערכות יחסים. זאת אומרת, איך אני נעה בתוך העולם, בתוך המערכות יחסים שלי, איך אני נעה בתוך, לא משנה באיזה הקשר, איך אני מושפעת ממערכות היחסים שלי, ואיך אני באה למערכת יחסים.
וכשאת אומרת מערכת יחסים, את כבר יוצאת מתוך המסגרת של מערכות זוגיות, נכון? את מסתכלת על כלל מערכות היחסים?
כן, באופן כללי. אם אני, איזה אדם אני מביאה באינטראקציה עם בן אדם מסוים, ואיזה, כי מה שיוצא ממני באינטראקציה שלי עם אחים שלי, הוא משהו שהוא כאילו בהיסטוריה שלנו, כאילו יש לנו איזושהי דינמיקה מיוחדת ש... כשאנחנו נפגשים, זה מה שקורה שם, ואם אני רוצה לצאת מזה, אני צריכה לעשות עבודה מאוד משמעותית כדי לצאת מהמקום הזה. אני למשל אחות את הבחורה, ואני זוכרת שלקח המון זמן עד שאני הבנתי למה כל דבר שאני אומרת ניקח כזה ברצינות, כי הם כבר, נגיד, יש לי אח ועוד שתי אחיות צעירות יותר, אז הם לוקחות אותי, כאילו, את דברי עדיין, כאילו אני האחות הגדולה, ואני יותר מסתכלת עליהם באופן שוויוני, והיכולת לצאת מה... אני יצאתי, אבל הם עוד שם. איך אנחנו יוצאות מהאינטראקציה הזאת? ובאותה מידה לראות גם... הרי המערכות היחסים הראשוניות הן אלה שמעצבות אותן. ואם אני נכנסת לאינטראקציה עם, לא משנה, עם מנהלת, ואני תופסת אותה כמו שאני תפסתי את היותי ילדה קטנה מול אמא שלי או מול הגננת, אז אני אכנס לאותו דפוס, אז זה יכול להיות גם לדעת מתוך איזה מקום אני פועלת, וגם לשים לב למי אני בכל מערכת, בכל אינטראקציה, מה מופעל אצלי, כי מה שמופעל אצלי הרבה פעמים לא ברור לי מאיפה הוא בא ומתי הוא בא, אבל זה מערכת יחסים. מערכת יחסים יכולה להיות קצרת מועד, יכולה להיות ארוכה, אבל כל אינטראקציה שיש לנו עם כל אחד היא מערכת יחסים.
כן, ואנחנו יודעות גם לומר שגם כל הנושא הזה של כסף ושל אינטראקציה עם כסף ומערכת יחסים עם כסף, הוא גם מעוצב מגיל מאוד מאוד צעיר, מתוך מערכות היחסים הראשוניות שמתקיימות במרחב שלנו.
בהחלט, ופה גם נכנס מאוד חזק האלמנט של המגדר. אנחנו כנשים וכסף. איזה מסרים...
בואי תדברי על זה קצת, מה זה אומר?
קודם כל, האם אנחנו מסתכלות ממש היסטורית, כמה שנים נשים מתעסקות עם כסף? זה הרי מקצוע גברי, כסף. וזה היה תפך תאכל לחם, והיה העונש של אדם, אישה לא עם, חווה לא אמורה להרוויח כסף. היא כאילו פשוט קיימת. ולייצר כסף, ואחריות על כסף, היכולת שלי להשמיע את הקול שלי, האם היא נובעת מכסף, האם יש לי זכות להשפיע על הבית, אם אני לא מביאה כסף. כל השאלות האלה הן שאלות שהן מלוות אותי אישית. וגם כנשים בחברה בכלל, זאת אומרת, אני חושבת שלא הייתה לנו אף פעם שרת אוצר, כאילו, סתם, למה לא? לא מדברת על שרת ביטחון, אני מדברת על שרת אוצר.
גם שרת ביטחון יכול להיות רעיון לא רע.
בהחלט, אבל אני בטוחה שיש נשים שיש להם השכלה פיננסית וכלכלית מספיק עשירה בשביל להחזיק את זה, אבל זה משהו שאנחנו לא נמצא ממש בדיבור שלנו. ונשים בעמדות בחירות לא מאוד קיימות, ונשים כשמחזיקות עמדות בחירות הן לא נחשבות נשיות, בתפיסה שלנו, ולהיות פעילה ונמרצת וזה, ולא מסתדר כל כך עם נעניק או תכונות אחרות, או להיות במחזור, כאילו, כל מיני דברים שכביכול מתנגשים ואלה למשל תפיסות מגדריות לגבי כסף, נשים מדברות על כסף, מותר לדבר על כסף, ואם אני אקח את זה שוב למקום הזה של מערכות יחסים, אז הכסף הוא איזשהו סוג של תקשורת בין בני זוג, והוא תקשורת גם שקשורה לכוח, למי יש כסף, למי אין כסף, מי צריך ומי נצרך, ואם אני אקח, כאילו, עושה איזושהי מגבלה שבעיניי היא מאוד מאוד קשורה, סקס הוא אותו דבר. סקס הוא גם תקשורת, נחזה מין עם תקשורת, יש צריך ויש נצרך הרבה פעמים, בהרבה מערכות יחסים זה הגבר הוא זה שצריך והאישה היא זאת שנצרכת, ולפעמים במערכות יחסים שזה לא עובד בהם חלק, אנחנו רואים איזושהי תחלופה כזאת של כסף תמורת יחסי מין, שאנחנו מכירים את זה, זה היסטורית קיים.
כן.
לא נעים לדבר על כסף, לא נעים לדבר על סקס, זה דברים שלא לא מדברים אותם, הם כאילו מתחת לשולחן, לפעמים תרתי משמע קוראים. ולכן... וזה מקום ש... שוב, הכוח הוא משהו שנורא מעניין לנסות להבין אותו ולפרק אותו. אם זה באמת כוח וכוחניות, או שיש פה איזושהי כמיהה, איזשהו חיפוש למשהו אחר וחדש ומאפשר.
וזה שיח שאת מוצאת בקליניקה עם זוגות שאת עובדת איתם?
בנושא של כסף זה נראה לי קצת... עוד חזון למועד, זה מעניין, עכשיו שאת שואלת, על יחסי מין אנחנו מדברים באמת אחרת, מנסים לפרק את התפיסה הזאת של מה זה אומר, מה זה אומר שכאילו הוא רוצה רק סקס, אבל בעצם הוא מחפש משהו אחר, הוא מחפש את החיבור, את הרכות, והדרך שלו, זה בדרך כלל אני מדברת ככה, כאילו זה בדרך כלל מה שאני רואה בקליניקה, וזה בדרך כלל גם ההבניות החברתיות, שהגבר הוא זה שרוצה, והאישה פחות, יש לה פחות חשק. והיכולת באמת לתת, להבין את זה. זה לא שהוא רוצה להשתמש בך, הוא רוצה להרגיש את הקרבה שלך, הוא רוצה את החיבור אלייך, הוא רוצה לחפש את האינטימיות, ואיך לעשות את זה בצורה שאת תעני להזמנה שלו, את תראי את ההזמנה, מה את צריכה בשביל להרגיש בנוח, ולייצר את ההתאמה והחיבור הזה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו בקליניקה. בהקשר של כסף, מה שאנחנו עושים זה לא להשאיר אחד אחראי על הנושא של כסף. שזה בעצם גם מה שאנחנו רוצים, איך אמר לי מטופל לפני כמה חודשים, ששאלתי על יחסי המין ביניהם, הוא אומר, זה פרויקט שיש בו יזם אחד. אז כדי שלא יהיה יזם אחד לא פה ולא שם, אז איך אנחנו באמת מתנהלים גם באחריות על כסף? כי בכסף יש המון, מאוד בולט את החוסר אחריות ואחריות, כאילו מי אחראי ומי כאילו לא לוקח אחריות. וביחסי מין כאילו זה לא קיים, למרות שזה כן קיים. יש עניין, יש פה עניין של אחריות, יש פה עניין של צורך שמייצרים אותו, ואם אנחנו מדברים ברמה האנרגטית, אם אנחנו לא מתעסקים בכסף, ואנחנו לא שמים לב אליו, הוא לא יבוא יותר ממנו.
וגם מעניינת מאוד ההקבלה בעיניי, וגם מעניין לשמוע שהסקס, שיחסי המין כאילו הם כן יותר מעל השולחן מדוברים, והכסף דווקא הוא עוד מתעכב שם.
זה תלוי אצל איזה זוגות, אני חושבת שזה גם תלוי עד כמה זה כואב. יש זוגות שיעלו את הנושא של כסף יותר מהר, כי זה מה, הם כל הזמן מתווכחים על זה, הוא מוציא הוצאות ולא מדבר איתי, היא מוציאה ולא בלי חשבון, או היא לא מוכנה לצאת לעבוד, או כאלה. אבל כן, זה, אם אני חושבת על זה, אז אני מרגישה שבכסף, איפשהו יש לי יותר שפה בלדבר על הנושא של מין, מאשר על הנושא של כסף. מעבר לאקסלים ותבניות.
כן, לא, אנחנו לא באקסלים ובתבניות עכשיו, אבל אמרת שהנושא יעלה יותר מהר אם זה יותר כואב, ואני חושבת שבכלל, המקום שבו את פוגשת זוגות, זה המקום שבו כואב להם. וחלק ניכר מהעבודה זה בעצם לפגוש את המקומות הכואבים, או את המקומות שכואב לשהות בהם ולהיות איתם. ואז לראות מה קורה. וכאן אני מרגישה שיש משהו שמדגדג לי כזה ומקרב אותי אל שאלת הריפוי, והייתי רוצה לשמוע ממך אם יש לך איזה סיפור שלך או מתוך העשייה המקצועית שלך של מפגש עם כאב שבעקבותיו יתאפשר איזשהו ריפוי בהמשך.
אני מתעסקת המון בחודשים האחרונים, אני אחת ההתמחויות שאני הכי אוהבת זה לעבוד עם זוגות אחרי לידה ראשונה. והם יותר ויותר זוגות היום מגיעים באמת בשלבים ברמה שהיא תינוקת בני 4 חודשים, חצי שנה, והם כבר מגיעים לקליניקה לטיפול, כי הם מדברים על השבר הנורא נורא גדול הזה. בין הפנטזיה לבין המציאות. ואני חושבת על זה גם בהקשר לשאלה הקודמת שלך לגבי, כאילו איפשהו אנחנו מצפים שהמצב הכלכלי שלנו ישתנה בעקבות הלידה, אבל אנחנו לא חושבים שיקרה משהו לסקס סביב הלידה. וזה למשל איזשהו הלם מאוד מאוד גדול שזוגות מדברים עליו, שכאילו הפער הזה, החוסר יכולת, אם אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים אצל גברים, היכולת להביע אינטימיות רגשית באה דרך אינטימיות מינית, אז פתאום אין את הכלי הזה ומה הם עושים, כי האישה אומרת, כאילו, אל תיגע בי, כאילו, נוגעים בי כל היום, אני צריכה קצת רגע לעצמי. ואני, כשחזרתי להתעסק עם זה בצורה יותר ברורה ולכתוב את זה, זה היה סביב ה... לפני כשנה ומשהו, סביב החתונה של הבת הגדולה שלי. ככה חזרתי ללידה שלה. והחוויה המאוד מאוד חזקה שלי, שהייתה שכאילו, אני בהלם מוחלט סביב הלידה, עם בדידות מאוד מאוד גדולה, ואני מרגישה ממש כאילו אני עומדת על איזשהו אי תנועה באמצע כביש בין עירוני כזה, כאילו, כולם שואטים מסביבי נורא נורא מהר, ואני כזה, אני אפילו לא, גם בהלם איך הגעתי לפה ומה אני עושה פה, וגם כאילו אין לי שום דרך לרדת מהאי הזה. וזה היה הלם גדול. אוריה נולדה כשסיימתי את התואר הראשון, עוד ככה, המבחנים היא... לקחתי את אחותי הייתה בחוץ איתה בשבוע האחרון ללימודים, ואימא שלי הייתה לאיזשהו מבחן, ואחות אחרת הייתה, שבה הייתה בחוץ במבחן אחר, וסיימתי את התואר, וכאילו ירדתי מהמסלול שם, ושם נפגשתי עם העולם האנרגטי האלה. עוד בהיריון שלה עשיתי את הקורס הראשון של ריפוי בקריסטלים. תמיד היה לי ברור שהיא הביאה אותו, אותי אל העולם הזה. ואז התחלתי את הלמידה האנרגטית שם. וזה הכניס אותי לאיזשהו קצב קצת אחר, איזשהו קיום קצת אחר. אבל לקח לי כמה שנים עד שממש הצלחתי ככה להרים את הראש ולהגיד אני פה ואני כאילו עד שחזרתי באמת גם לעבודה עם זוגות שזה היה רק לפני כ-10 שנים, זאת אומרת שהיא הייתה בת 15 או משהו כזה, זאת אומרת לקח לי כמה שנים טובות להתאושש. לא יודעת אם זה להתאושש, או להשלים כלים, או אני לא יודעת, כאילו מרגישה שלהתאושש זה אמירה שיפוטית שאומרת שאני עוד לא סגורה עם הסיפור הזה. אבל זה עוד קול שברור לי שאני מביאה אותו, זאת אומרת, המקום, היכולת לעבוד על המקום הזוגי ביחד, וההקשבה לקצב של מה שקורה אחרי לידה, זה מקום של ריפוי מאוד משמעותי ש... שאני חושבת שאני מביאה אותו גם לקליניקה. זה מקום שאני מאוד, מאוד אוהבת לעבוד בו, כי אני מרגישה את זה. גם זוגות שמגיעים אליי, שיש להם ילדים כבר בני 7-8, הם חוזרים לנקודה הזאת של מה קרה בלידה הראשונה ומה...
מעניין.
יש שם עוד תכנים לא מעובדים. יכולת לעשות את החיבור הזה כבר סביב הלידה, מאוד מהר זה מאפשר, אני חושבת, מתנה אדירה הלאה. שוב, כן. זה גם בנקודתי אנחנו כבר לא לבד, שזה גם לא הכי כיף.
מה? שיש כבר עוד...
שיש תינוק חדש, ופתאום את מוצאת עצמך לבד, ואתם פתאום לא מדברים את אותה שפה, ואת לא מצליחה להסביר לו מה את רוצה, והוא לא מבין זה, והוא מרגיש לבד, והוא נחמד שלעצמו.
אז בעצם אפשר להסתכל על זה ככה שאנחנו הרי יודעות שבתוך ביוגרפיה של אדם, בתוך מהלך החיים של האדם, יש כל מיני נקודות מאוד משמעותיות בדרך. אוקיי? אז זה מרגיש שגם אם מסתכלים על זוגיות, על הישות של הזוגיות, אז גם אפשר באיזשהו אופן אפילו קצת לחזות ולצפות מראש מהן נקודות מאוד משמעותיות בדרך שיכולות להוביל לצמיחה מאוד גדולה או לאיזשהו שבר או משבר.
כן, בהחלט. המחקר גם מדבר בדיוק על זה. אפשר לקרוא לזה סוג של אשדות בנחל הזה של הזוגיות, ואשדה אפשר לקחת אותה כקפיצה נעימה ומרגשת, ואפשר להתהפך. והשלב הראשון הוא כמובן איפשהו המיסוד של הקשר, בין אם זה מעבר לגור ביחד, בין אם זה איזשהו טקס מסוים, שסביבו כאילו כדאי לעשות איזשהו תחזוקה. הנקודה השנייה היא לידה של ילד. הנקודה הבאה כביכול היא הרחוקה יותר, היא כשהקן מתרוקן שוב, אבל לפני כן לפעמים יש עניין של רילוקיישן, זאת אומרת איזשהו מעבר מגורים למקום מרוחק.
יש גם סביב בניית בית הרבה פעמים.
בהחלט, כן. אבל המחקרים האלה הם מחקרים אמריקאים, והאמריקאים בדרך כלל לא בונים בתים.
הם רק קונים אותם?
הם גם לא קונים אותם, הם בדרך כלל סוחרים, כאילו יש מעט מאוד אנשים שמחזיקים בתים שם, אז זה לא נחשב כזה משבר כמו שבמדינת ישראל.
כן.
ואז באמת נגיד טיפול בהורי חולה, זה עוד נקודה. זה עוד נקודה שמשמעותי.
כן. מעניין, ומעניין גם, אני מרגישה שזה מעניין לנסות לראות איך, אם יש עוד כל מיני כמו רמזים מתרימים, על איך התייחסנו כזוג, איך צלחנו את השלבים הראשונים האלה, אם זה מספר לנו משהו על, על, על איך גם נצליח לפגוש נקודות כאלה בעתיד. ואני...
אז המחקר של דוקטור ג'ון גוטמן, שהוא, אני מאוד אוהב את המחקרים שלו, כי הוא צופה בזוגות, ומזה הוא מסיק מסקנות. הוא לא כאילו אומר, לדעתי זה צריך להיות ככה וככה, אלא פשוט צופה בהם ממש אינטנסיבית, 24/7. והוא אומר, small things done often. כאילו, מה שאנחנו צריכים זה לתחזק את היומיום שלנו. כי לפי איך שהיומיום שלנו יראה, ככה אנחנו נדע איך אנחנו נצלח את הדברים, אם אנחנו... מצליחים להתחבר ביום יום שלנו, אנחנו מצליחים לייצר איזשהם תקסים שלנו, של זמן איכות, של ההקשבה אחד לשני, של, אפילו ברמה הכי בסיסית של, הוא מספר לי משהו, אם אני מרימה את המבט ומקשיבה לו, שאני נשארת, ממשיכה לגלול בטלפון, זה כל מיני דברים קטנים שמחזקים ומתחזקים את הקשר שלנו, ואלו הדברים שאחר כך יעידו איך אנחנו נעמוד במשברים יותר גדולים. בעצם זה מערכת החיסונית שלנו. וזה משפיע על המערכת החיסונית שלנו. המחקרים מדברים על זה שאם אני מדברת על בן הזוג שלי בצורה מזלזלת, אני מחלישה את המערכת החיסונית שלו.
וסביר להניח שגם את שלי.
כן, ופה אנחנו מדברות אנרגטית, אבל סביר להניח שאם כן. אני משפיעה עליו איך זה, כי איך זה קיים אצלי.
כן.
שוב, ולכן היכולת הפרקטית הזאת של לדעת, אוקיי, כאילו אני לא חושבת רחוק, אני חושבת על היום, איך השבוע שלי מתנהל, כמה פעמים התחברנו, כמה שיחות היו לנו במהלך השבוע, כמה אני יודעת מה קורה עם בן הזוג שלי עכשיו, איזה ספר הוא קורא, איזה סדרה הוא רואה, מה מעסיק אותו בעבודה היום, אלה דברים בסיסיים שמאפשרים לי את החיבור איתו, היכולת לשבת ולדבר על החלומות שלנו, היכולת לדבר על היום-יום שלנו, היכולת להרגיש שאנחנו ביחד בסיפור הזה, לדעת שאם אני שמה לב שכשהוא מאחר, או כשהוא לא עונה לי, אני חושבת, הוא בטח מסנן אותי, או הוא מאחר כי הוא עושה לי דווקא, אז להבין שאוקיי, משהו פה לא זורם, אלא אני נמצאת במה שנקרא בפסיכולוגיה ייחוס שלילי, ואני רוצה להיות בייחוס החיובי, וכדי להיות בייחוס החיובי, להבין שזה לא משהו נגדי, אלא הוא נתקע בפקק, או לא הייתה קליטה, או שהוא באמצע משהו, והוא לא בכוונה לא עונה לי, אז היכולת, אז זה אינדיקציה בשבילי, ואז אני יודעת שאם אני כל הזמן עובדת על לתחזק את הדבר הזה שנקרא זוגיות, אני... זה קצת כמו, אם אני אשווה את זה לחיית מחמד, זה קצת כמו דג זהב. דג זהב יהיה באקווריום שלו, ואם אני לא אתייחס אליו, הוא לא יקפוץ החוצה ויגיד לי, היי, אני פה. אבל אם אני לא אתייחס אליו, אז המים לאט לאט יאחירו, ובאיזשהו שלב אני אמצא אותו ככה, תוכה על הצד. אז, אז זה פלוס ומינוס, אבל, אבל כדאי, אבל אם אני יודעת שאני צריכה לשים לב לזה, באופן יום יומי, וזה, זה, מה שיפה פה זה, אם הזוגיות היא הגרעין של האטום, והיום אנחנו יודעים שהגרעין מורכב מהמון המון חלקיקים, אז נניח שאנחנו שני החלקיקים של האטום הזה, אז כדי להתחבר אלייך עכשיו, אני צריכה לדעת איפה אני נמצאת, כי אם אני לא אהיה מחוברת לעצמי, את לא תרגישי חיבור אמיתי. ובאותו הדבר, זה מה שהזוגיות דורשת מאיתנו כל הזמן, את החיבור לעצמנו ואת החיבור לאחר, וכאילו מין כזה לולאת אינסוף כזאת, שמאפשרת איזשהו, את האטום החזק, את הגרעין החזק הזה, ש, שאחר כך מהדהד הלאה, גם לילדים שלנו, גם לקהילה שלנו, גם לעולם. וזה הבסיס. אם אני לא מרגישה בטוחה בבסיס שלי, אז אני לא אוכל באמת לצאת החוצה ולפעול. והידיעה שאם אני רוצה להרגיש בטוחה, אז שאני אעשה את העבודה בבסיס שלי. עכשיו שוב, זה לא אומר שאנשים שהם בלי זוגיות הם חסרים, בכלל לא. יש אנשים שאני מאמינה שיש אנשים שלא, שבאו לעולם הזה בלי צורך בזוגיות, ויכולים לפעול ולעשות דברים נפלאים לבד. אני מדברת על אותם אנשים שכבר נמצאים בתוך כן. הזוגיות, יעשו את זה בצורה המקסימלית, ותעצים אותם ואת כולנו.
כן, ומתוך מה שאמרת עכשיו, אני רוצה רגע להדהד חזרה שני דברים שאני מוצאת משמעותיים. אחד זה מה שאמרת ממש עכשיו, על זה שכדי להיות בקשר, אני רוצה רגע להכיר את עצמי, להיות בקשר עם עצמי, ומתוכי אני יכולה ליצור קשר עם אדם אחר, אבל עוד לפני כן אמרת משהו שאני רוצה רגע להתעכב עליו, שזה עד כמה החיים שלי תלויים בסיפורים שאני מספרת לעצמי. אוקיי? הבאת את הדוגמה הזאת של אם הוא לא מתקשר או אם הוא לא עונה לי. אוקיי? אז אני יכולה לקחת את זה במקום נורא אישי ותילי תילים של סיפורים יכולים להיבנות על זה שהרמתי טלפון בשעה לא מתאימה ולא נעניתי. וזה משהו קריטי בעיניי, ממש.
יותר מזה, אני אוהבת להגיד שאת האפליקציה של קריאת המחשבות עוד לא הורדנו אלינו, ואנחנו מצפים שבן הזוג שלנו יסתובב איתה כל הזמן, זאת אומרת שאם אני חושבת משהו, אז ברור שהוא צריך לנחש, אפילו הפנטזיה שלנו היא, תיאורטיקנים מדברים על זה, שיש לנו איזושהי ציפייה שכאילו באה מגיל הינקות שלנו, שאנחנו כאילו חולמים את זה, שאין לנו, שהצורך שלנו, עוד לפני שהוא בא לידי ביטוי, הוא יקבל מענה. אני יכולה להבין שהחוויה שלנו כעוברים ברחם, אנחנו לא חשנו רעב, אלא כל הזמן קיבלנו הזנה, וכשבאנו לאוויר העולם, אז כאימהות אנחנו בטוח מכירות את זה, גם מכירה את ההרגשה הזאת, שאת מרגישה, שהם הולכים להתעורר עוד לפני שהם מתעוררים, ואנחנו ישר נותנות להם את המענה הזה עוד לפני. ולכן יש לנו איזושהי ציפייה כזאת מבין הזוג שלנו, שעוד לפני שאני יודעת מה אני רוצה, אתה תגיש לי.
תגיש לי, כן.
כן, ומה זאת אומרת שאתה לא יודע? מה זאת אומרת, אתה אומר לי, תגידי לי מה את רוצה, אני מאוד אשמח לתת לך מה, כאילו, סליחה, אני צריכה להתעקש ולהתאמץ ולדעת מה אני רוצה, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת הפגיעות המאוד מאוד גדולה שלי, שלפעמים היא באה מאיזשהו חוסר ביטחון בסיסי, שאני ראויה לאהבה, שאני ראויה להקשבה, שאני מעניינת. ולפעמים המקומות הכי בסיסיים, שבזה שבן הזוג שלנו מסתכל שנייה הצידה, אנחנו ניצטות, כי מה, אני לא מעניינת אותך, מה, כאילו, שנייה עברה פה זבוב, אז הוא הסתכל הצידה, ודברים כאלה הופכים, יכולים להפוך למריבה מאוד מאוד גדולה, אם אני לא רגע, מה הציט אותי כל כך, מה כל כך כאב לי, ולתקשר את זה. עכשיו, עוד דבר, כשאמרת, היכולת שלי להסתכל על עצמי, לפעמים בן הזוג שלי רואה בי דברים שאני עוד לא רואה בעצמי. אני למדתי עם הזמן, כשנועם שואל אותי, מה קורה? אז אני אומרת לו, אני עוד לא יודעת, כאילו, אתה רואה משהו שאני עוד לא רואה. עכשיו, זה לא קשור ליכולות שלו לראות דברים, אלא זה קשור גם לדברים שלפעמים, כאילו, הם כאילו עוד לא, עוד לא, עוד אין לי מילים אליהם, או אני אפילו עוד לא מרגישה אותם, אבל כבר איפשהו רואים עליי את הדבר הזה. ולהבין שהוא, כאילו, זה הרי מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיראות בתוך הזוגיות, ולפעמים זה באמת חשוף ומסוכן, ולפעמים זה חשוף ונעים כבית. אני רוצה להרגיש בבית שבאמת קשובים ומקשיבים למיקרו שינוי שמתרחש בי. שזאת, זה שוב הציפייה הזאת שאתה תעמוד עם האוכל שנייה לפני שאני יודעת מה אני רוצה.
לפני שאני רעבה.
כן.
אנחנו מתקרבות לסיום הפרק שלנו, הפגישה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך, מה היית רוצה למסור למי שמאזין או מאזינה וחווה איזשהו קושי, איזשהו אתגר, איזשהו שבר או משבר, בחיים בכלל, אבל גם בזוגיות בפרט, כיוון שזה מה שאנחנו עוסקות בו בפרק הזמן הזה. אם יש משהו שהיית רוצה לתת כמו צידה לדרך.
אז אני חושבת, מה שעולה לי עכשיו כזה, כשאת שואלת, זה אנחנו מחפשים קשר. בכל דבר בחיים שלנו, בין אם זה בתוך זוגיות, בין אם לא, אנחנו מחפשים את הקשר. ולהבין שאנחנו מחפשים את הקשר, ואנחנו מצפים לתגובה החיצונית מתוך הסיפור שלנו. זאת אומרת, אם הסיפור שלנו היה שתמיד שאני ניסיתי לייצר קשר, לא קיבלתי מענה, אני עדיין, אני אנסה, או אני לא אנסה, מתוך אותו מקום, כי אני בטוח לא אקבל, או אולי אני אקבל, או בטוח ייתנו לי וינטשו אותי, ואני קודם כל רוצה לבדוק, האם זה באמת ככה תמיד? במידה ואני רוצה לנסות, אני רוצה לשנות את המקום שלי, אז אני אבדוק עם עצמי, מה שווה לי לעשות, איך אני יכולה להבטיח שאני לא אפגע, אם אני מנסה. וגם בקשר זוגי, להבין שאם אני מחפשת קשר כל הזמן, גם בן או בת הזוג שלי מחפשים קשר כל הזמן. ואם אני מתוך הנקודת מוצא הזאת אסתכל על הפעולות שלו או שלה, אני אבין שבסך הכל הם רוצים להתחבר. אז זה יצא הפוך, זה קצת כמו מסיבת חנוכה עם הילדים הקטנים בגן, שהם נורא נורא נורא, או מסיבת יום הולדת, נורא נורא מתרגשים, ובסוף כל המסיבה הם בוכים. כי הם חיכו לזה כל כך, אז לפעמים זה מה שקורה לנו בזוגיות, אנחנו כל כך מנסים לייצר את הקשר, אבל אומרים את הדבר הלא נכון, עושים את הדבר הלא נכון, או באים בחוסר סבלנות, ואז זה מתפקשש, ואז אנחנו שוב ושוב ושוב בהתפקששות הזאת. אז אם אנחנו יכולות רגע לקחת אוויר ולהאמין שמה שהם רוצים, ומה שאנחנו רוצים זה אותו דבר, זה קשר, אז בואו ננהל את השיח על איך לעשות את הקשר. אז כשאתה רוצה את תשומת הלב שלי ואני, בעבודה, אז קשה לי לענות לך, אז בוא נמצא זמן קבוע שלנו, שמאפשר לנו, לי להיות קשובה אליך, ואם שעות הערב הן לא שעות טובות לך, אז נמצא פעם את הזמן הזה בבוקר, שהוא טוב לשנינו, או אחר הצהריים. ההבנה הזאת היא שאנחנו מחוותים לקשר, אנחנו מחפשים קשר, לפעמים אנחנו מחפשים מתוך הפחדים שלנו, ואם אנחנו בתוך זוגיות, להבין שכמו שאני מחפש את הקשר, גם הוא או היא מחפשים את הקשר, ושמה לנסות למצוא את הדרך, להדליק את האור.
כן, וזה קצת מרגיש כמו עניין של תקשורת ותאום ציפיות. המון המון. המון דברים שאולי כזוג צעיר בתחילת קשר לא צריך לתקשר אותם. אז עם ההתפתחות של כל אחד וכל אחת, אז גם לפעמים השפה משתנה, ואם החוויות הבסיסיות של החיים, של מי שנשאר או נשארת בדרך כלל בבית עם תינוק, ומי שיוצא כל יום לעבודה וחוזר מותש מכל מיני דינמיקות אחרות, אז העולמות כמו מתרחקים, ואז, אבל לא נוצר ההרגל התקשורתי לפני כן.
או שהוא
משהו...
היה, וכרגע אנחנו צריכים למצוא לו מקום אחר. כאילו, הדברים של התינוק תפסו את כל החלל הזה, ואנחנו צריכים למצוא פינה, לבנות פינת זוגיות. אם כן. כאן לא היה צריך לבנות לזה פינה, כי הילד זה פשוט מקום בבית, עכשיו אנחנו צריכים לפנות פינת זוגיות כדי שיהיה לנו את החיבורים האלה.
כן, כי יש את כל החיים לנהל. כל אחד, כל אחת עם כל התפקידים שלקחנו על עצמנו מבחירה, שלא מבחירה, אבל באמת כל ה... יש פה כמו הרבה נקודות כאלה שהייתי רוצה to pin them, כזה לנעוץ אותם, את המקום של התקשורת, את המקום של תיאום הציפיות, את המקום של אני יכולה להתחבר אל האדם האחר רק מתוך תוכי. ההבנה הזאת היא שהסיפורים שאני מספרת לעצמי כל כך משפיעים גם על החוויה שלי וגם על הפרשנויות שלי, את מה שאני חווה המון 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 דברים. אני מרגישה שאנחנו תכף נסיים את ההקלטה הזאת, ואני רק רוצה להקשיב לזה שוב, כי כמעט לכל פסקה שלנו כאן אפשר לפתוח אותה לשיח שלם. זה מחבר אותי רגע לפודקאסט שלך, שבעצם זה מה שאת עושה שם, נכון? את לוקחת איזשהו נושא שאת פוגשת, ואת רגע פורסת אותו, את רגע פותחת כן. אותו.
כן, הפרקים אצלי הם פרקים קצרים של רבע שעה, שכל פעם מתעסקים בנושא אחר, של זוגיות, של מערכות יחסים, לפעמים גם עם עצמנו. זאת אומרת, הקלטתי לאחרונה פרק על חרדות, מה אנחנו עושים, מה מערכת ההפעלה שלנו בחרדות, ומה אנחנו יכולים להגיד לבן או בת הזוג שאנחנו צריכים. כשאנחנו חרדים, כי זה במקור של הפודקאסט הוא באמת לדבר על המערכות יחסים שלנו והסביבה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו מחוותים לקשר, קשר עוזר לנו להירגע, עוזר לנו להתקרקע, ולדעתי אנחנו באנו לעולם הזה בשביל להיות בקשר עם אנשים, אז...
כן, זה מחבר אותנו אל השייכות שפגשנו בהתחלה. וואו. קרן, תודה רבה רבה רבה, היה לי ממש ממש מעניין.
כמו תמיד, השאלות שלך מהממות.
תודה. ואני רק רוצה להגיד שאנחנו נצרף מתחת לפרק הזה בכל המידע, גם קישור לפודקאסט שלך וגם לעוד מקומות שבהם אפשר למצוא אותך ואת מה שיש לך להביא, כי ממש אני מרגישה שזה נגענו ממש בקצה. אז ממש ממש תודה רבה שבאת להתארח כאן.